אנחנו ממשיכים את השיעור על חיה שברקיע, ודיברנו על כך שיש בנשמה חמש מדרגות, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. והיום אנחנו ממשיכים הסבר מה זה חיה. אמרנו שחיה היא הופעה של מלאך עליון, כמו שראינו זה במדרש, שרבי עקיבא אומר את זה, שזה מלאך עליון, חיה, שמתגלית בעולם שלנו בתורה, בארץ ובעם. זאת אומרת, בחומר, רוח ונפש. בחומר היא מתגלית כארץ. במה הארץ מגלית את החיות הזאת? אנחנו יודעים שארץ ישראל נקראת ארץ חיים, פירושו של דבר שרצון השם מתגלה בארץ באופן פלאי, לא באופן טבעי. כמו שיחס לארץ כביכול שיש לה בחירה חופשית. זה לא מישהו שם חומר מת, דומם. כן, אולי אפילו להגיד יותר נכון, זה חומר דומם ולא חומר מת. מה ההבדל דומם ומת? דומם זה מישהו שהוא שותק בינתיים. הוא רק דומם. אבל יחס של אומות העולם לארץ זה בתור משהו שהוא מת. כמו שאומרים בצרפתית, נטיור מוכת. כן? חום, טבע, מת. הרעיון הזה שארץ היא ארץ חיים, הוא מתגלה בכל מיני דברים שונים, גם בחזל, גם במציאות. אצל חזל, למשל, זה מתגלה בכך שאנחנו יודעים שארץ יכולה לחטוא. יש חטא הארץ. איך יכול לחטוא מישהו שאין לו בחירה חופשית? זאת אומרת, במקור, במהות, לארץ, לארץ ישראל, יש בחירה חופשית. זה ישות רוחנית, עליונה, שמתגלית בחומר. לכן היא יכולה לחטוא. אין חטא בלטה. אין דבר כזה, חטא בלטה. יש חטא הארץ. כי בלטה זה לכאורה משהו מת, אבל הארץ זה... לכן אומר הפסוק, אברהם יזכור, יצחק יזכור, יעקב יזכור, וארץ יזכור. חזל אומרים על זה שזה ארבע מרכיבים של מרכבת ישראל. אבות וארץ. ארץ זה משהו עליון, שהיא לוקחת חטא הארץ, הארץ מקוללת בעבור חטא הדם, זאת אומרת, הארץ זה משהו שהוא חי, זה לא מישהו שהוא מופשט או חומרי בלבד. ואכן גם ארץ מתגלית לבני אדם במציאות על די כך שהיא מחכה לנו, כמו שאומר רמב"ן על פירוש שלו בספר ויקרא, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, לפסוק ושממו עליה אויביכם היושבים בה, אומר שם רמב"ן שארץ ישראל שומרת אמונים לעם ישראל, היא מחכה לנו, כמו שאישה שמחכה לבעלה, ככה ארץ ישראל מחכה שעם ישראל יחזור לארצה ויקים פה את מדינתו. ואילו כל העמים האחרים שמנסים ליישב את ארץ ישראל, וכל הזמן מנסים פה מישהו לשלוט ומישהו פה להשתלט, אף פעם לא הצליחו להקים פה מדינה בר קיימה. זאת אומרת שהיא באמת נמשכת וחיה ופועלת. אלא תמיד זה באים כובשים והולכים, באים והולכים. כולם מנסים ליישב אותם, ואומר שם הרמב"ן, ולא עולה לידם. ודווקא כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אז כמו שאומר יחזקאל בפסוק למדוו, בפרק למדוו, יחזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו ופרכם תיסעו, למי כי קרבו לבוא, ואין לך קץ מגולה מזה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. עין יפה של מי? אתם מבינים? עין יפה של ארץ. זאת אומרת, יחס הוא, ואכן ככה זה קורה במציאות. וכל מישהו שקצת מכיר את המציאות של גוש קטיף, אז יודע שמספרים על זה הרבה סיפורים, שאותם החממות, אותם הערבים שעבדו קודם שם לזה, כשיהודים הלכו, אז פתאום גוש קטיף לא נותן את פירותיו, ופתאום אין כל זה, והם לא מצליחים להוציא משם כלום, למרות שהם עבדו שם עם יהודים ומכירים כל הטכנולוגיות, יודעים הכל. אז אנחנו רואים שיש אופי של ארץ ישראל. כן, זאת אומרת, זה מתגלה במציאות בצורה כזאת. עכשיו, וכשצדיק גדול מגיע למדרגה הזאת שהוא מזהה את עצמו עם ישראל, אז הוא מזהה גם את עצמו עם ארץ ישראל. זאת אומרת, הוא רואה את עצמו כאילו הוא ארץ ישראל. יש על זה, יש פירוט כזה, שיחה של רב צבי יהודה קוק על יום עצמאות. יום עצמאות ה-19 של מדינת ישראל. ותלמידים של רב צבי יהודה קוראים לזה מזמור יוטט. 19, כן? יוטט. למה? כי זה היה כמה שבועות לפני פרוץ מלחמת ששת הימים. וכולם שמחו יום עצמאות, ופתאום רב צבי יהודה התחיל לדבר על זה ש... כשהכריזו מדינת ישראל, הוא לא היה שמח. והוא לא רקד ולא... למה? כי לכתחילה, בריטים הבטיחו שהם ייתנו לנו כל ארץ ישראל, כולל את עבר הירדן. וברגע האחרון, הם שינו ושיקרו והעבירו את החלקים מהארץ, העבירו את זה לערבים. ורב ציודה היה הולך ובוכה. כל עם ישראל שמח ורקדו ברחובות והיו פה זה, כי סוף סוף נתנו לנו מדינה, בסדר, לא כמו שרצינו, לא כמו ש... אבל יש מדינה. אבל אומר, העיקר של מדינה, כל החלקים של ארץ השם, לא נתנו, אין. והולך ובוכה על זה ברחובות ומצטער, והוא מתאר שהוא הגיע שם לבית הרב קוק, לבית של הרב, ישב שם בחדר הקטן והקדוש הזה שיש שם של הרב, וישב ומאוד הצטער, מאוד ככה התאבל על זה שאין לנו ארץ השם. והוא מדבר שם על זה שכאילו הוא עצמו ארץ ישראל. הוא מדבר על עצמו בגוף ראשון שהוא הארץ. הוא אומר, איך אפשר לעשות דבר כזה? איפה החברון שלנו? אנחנו שוכחים את זה. איפה היריחו שלנו? אנחנו שוכחים את זה. איפה השכם שלנו? איפה כל רגע ורגע? וככה מדבר על זה. ואז הוא אומר, באותם השעות לא יכולתי לשמוח. לא יכולתי. בשעה שלקחו מאיתנו, והוא אומר שם, הייתי פצוע כולי, הייתי חתוך כולי לגזרים, את ארצי חילקו, זה הביטוי מנביא, הוא מדבר תוך בכי, הוא אומר, את ארצי חילקו, ארץ השם חילקתם, הייתי פצוע כולי, חתוך כולי לגזרים, כאילו הוא שחתכו אותו ולקחו מאיתנו זה. זאת הכוונה של מדרגת החיה, שהוא, כן, כמו שראינו את זה במקור 3, באמצע תראו את זה עוד פעם, אומר, אדם צריך שהוא להיות שתול, בשורה האחרונה של מקור 3, להיות שתול, שותל עצמו בכנסת ישראל. לפי זה, מה שיוצא, שכשאדם מתנתק מכללות ישראל, אז כל הרמה הרוחנית שלו, כל העליות, כל השאיפות הרוחניות שלו, הן בעצם לא שוות שום דבר. זאת אומרת, מישהו שהוא... אומר, יהודי, אומר, אני לא אכפת לי מכלל ישראל, תעזוב אותי עם הסיסמאות לאומניות שלך וכל זה. אני רוצה להיות עבד השם. לעבוד את קדוש ברוך הוא, כמו שהשם ציווה אותי, זהו, אני לא, לא קשור לכל זה. אני רוצה לעשות את אבי, רצון אבי שבשמיים. אדם כזה, שהוא לא מקיים מצוות בתוך, מתור חלק של כללות, כללות, חלק של הכלל, אדם כזה, גם אם הוא מקפיד על כל המצוות כולן, מקיים אותם קלה כחמורה, ממש כל היום הולך כזה עם, עם תלית על הראש ותפילין וקורא ספר תהילים כל הזמן ומשפריץ על כולם שם מים תיאורים, מי שבא לשאול אותו שם משהו בגימטריות, כולו קודש קודש וטובל והולך שם והכל פאות ארוכות וגרטל והכל הכל כל הפיצ'בקי שצריך בשביל הצדיק. זהו, אז, אז אפילו יש 18 תליתות, כן? אז, אז כל זה, אם הוא עושה את זה מתוך הגישה הפרטית שלו, אז, אז חז"ל אומרים על אדם הזה שהוא רשע. רשע. לא עובר שום עבירות. הכל מקיים. אפילו אם הוא, אם הוא אדם גדול, זאת אומרת, למד הרבה תורה, יודע המון תורה, גאון, הכל, הוא נחשב רשע. זה בגמרא, בברכות. תסתכלו אצלכם במקור 4א.
ולמה נחשב רשע?
אז על זה אנחנו מדברים. תסתכלו מקור 4א. מאדר אפל בי כנישתה, זאת אומרת, אדם שהוא בא להתפלל והכל, אבל הוא לא רוצה להתפלל בכוונה, לא רוצה להיות קשור לציבור. והוא מפנה את פניו מבית הכנסת. לבית הכנסת, כן? מבית הכנסת. גם בזה יש רמז שהכלל, אומר רב קוק על זה, שהכלל הוא נכון רק עם הכוונה של אותו הפורש לפרוש מן הציבור לחלוטין, ולדרוך בעצמו בדרך עבודה כפי חיזיון לבבו. אז אפילו יהיה גדול שבגדולים, הוא בכלל הרשעים. אבל אם מגמת פניו הוא להיות נכלל ומשתתף עם הציבור, אלא שלפעמים צריך ללכת בדרכי עבודה לפי ערכו ומצבו לעת לנבן. זאת אומרת, זה לא, לא נורא, זה לא אידיאלי כמובן, אבל זה לא נורא. זה לא נורא כל כך. אבל אם זאת הכוונה, אז גדול שבגדולים, מה הכוונה גדול שבגדולים? כאילו הוא ענק כזה, 2 מטר, והוא כזה ג'אבר, גדול שבגדולים? מה פירוש גדול כזה שגדול? גדול שבתורה, נכון? גדול שבגדולים הוא נחשב רשע. והביטוי הזה של גמרא הוא פה עוד, עוד עדין. כי יש מקום אחר, והרמב״ם פוסק את זה להלכה, שאומר לא רק שהוא רשע, אלא אפילו אין לו חלק לעולם הבא. לרשעים יש חלק לעולם הבא. אמנם חלק לא נעים לפעמים, או שם חם קצת, אבל יש חלק לעולם הבא. אבל לפי רמב״ם, אין לו חלק לעולם הבא, זאת אומרת, זה קרה, זאת אומרת, הוא נמחק, הוא מת כמו חתולה. מת וזהו. נכון שאין לחתולים גן עדן כזה ששם משהו נשאר, הישארות הנפש של חתולים? אז ככה גם אין, ככה גם אין לו. אדם שהוא הכל הכל. תסתכלו, מקור 4, אומר על זה רמב״ם, להלכה אומר, הפורש מדרכי ציבור, ואף על פי שלא עבר עבירות, אלא נבדל מעידת ישראל, ואינו עושה מצוות בכללן, בכללן של ישראל. הוא עושה מצוות, אחרת הוא לא עובר עבירות, אבל לא עושה מצוות בכללן של ישראל, ולא נכנס בצרתן של ישראל, ולא מתענה בתעניתן, אלא הולך בדרכו כאחד מגוי הארץ, וכאילו אינו מהן. אין לו חלק לעולם הבא. תבין, זאת אומרת, זה מדרגה של החיה, מדרגה מאוד, מאוד עוצמתית, זאת שאלה מאוד מרכזית, איפה אתה, כשאתה אומר אתה, אני, מה אתה מתכוון? אתה מתכוון אני? זה דבר שהוא בעייתי מאוד, חלש מאוד. והוא קורא פה, אני זה זה כנסת ישראל. כן, בבקשה, הנה, קח מיקרופון, יש לך על ידך, בדיוק. כן, נכון. כן, כן. 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 לשמה, פירושו של דבר, לשמה העליון של התורה. ומה השמה העליון של התורה? ישראל. זה שמה העליון של התורה. ישראל, קודש בריך הוא, ואורייתא חד הם. זאת הכוונה, נכון. ולכן, כשאנחנו מדברים על מי זה אנחנו, אז עכשיו אנחנו כבר יכולים להבין יותר בקלות מה פירוש דברי חז"ל, כשהם אומרים שכשאדם אומר בעצם אני, אנחנו, הכוונה היא לשכינה. מדרגת החיה זה שכינה. אתם יודעים, שכינה זה לא איזשהו שם זוהר כזה בשמיים, או איזשהו רגש דתי כזה גדול, פתאום מתמלא בין... זאת לא כוונה. שכינה זה כנסת ישראל, שמשמעות שלה אינסופית. וכששכינה ביניהם, כוונה שהם יוצאים מפרטיות שלהם, שהם מגלים את השייכות שלהם לאינסוף, לנצח, שזה הכנסת ישראל. שניים שיושבים ולומדים תורה, הם מתקשרים להכל, שכולל בתוכו תורה, עם וארץ. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק במקור חמש. סליחה, הרב ציודה אומר על זה במקור חמש. שכינה היא כלל ישראל. שכינה היא כללות נשמות ישראל. השכינה היא אנחנו. למה זה כל כך חשוב להבין ששכינה זה אנחנו? כיוון שאדם יכול להיכנס למעין מודום כזה של התפיסות רוחניות, ולחשוב שמשהו שהוא, כל הדברים הללו, נשמות, מלאכים, שכינה, זה משהו כזה ארטילאי, מטאפיזי, משהו דתי, משהו כזה, זה... אבל פה רב ציודה אומר, לא, אתה צריך ללמוד להרגיש את עצמך כגילוי של שכינה. החיים שלך, החיים הפרטיים שלך, וכל מה שאתה, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, או בשיעור שעבר, דיברנו על זה שהוא צריך, כל השיקולים שלו הם שיקולים כלליים וכו', כן? זאת אומרת, שהוא מבין ששכינה זה לא משהו מחוץ לו, זה אנחנו. היא בתוכנו. היא ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא, דבר השם המחיה אותנו, ושכנתי בתוכם. הוא המציאות הנשמתית, החיונית, הנצחית שלנו, מאז ולעולמי עולמי עולמים. ושכנתי בתוכם, אני נמצא בתוכך. זה הרעיון של ה... של מדרגה החמישית הזאת. זה העיקר אישיותנו האמיתית. וכיוון שאנחנו לא מרגישים את זה כל כך, אז אנחנו צריכים להתפלל. תפילה היא מלמדת אותנו לחשוב ישראלית, להרגיש ישראליות, לשתול את עצמנו בנצח ישראל. זה בעצם המטרה של של כל המערכת, להפוך אותנו לישראל. כן, בבקשה. כן, מיקרופון תעבירו לו. כן. אני אסביר לך. אתם יודעים שמצוות צריכות כוונה, נכון? זאת אומרת, מה הכוונה שיש במצוות? זה לא כוונות רוחניות ואיכות שמות של מלאכים ופרצופים נסתרים. זה לא כוונה. כוונה, פירושו של דבר, שאתה, אם שואלים אותך, אתה מבין למה אתה עושה את זה. אז כשאתה אומר, דוגמה, למשל, שאתה נוטל ידיים, למה אתה עושה את זה? אם אתה עושה את זה בגלל היגיינה, ואתה רוצה שיהיה לך שם בריאות זה, אז עשית מעשה טוב. טוב מאוד, ויהיה פחות חיידקים. אבל אם אתה נוטל ידיים, כיוון שהשם אמר את זה לעם ישראל, אז אתה מגלה את הישראליות שלך. בדיוק. כמו שאומר את זה הרמב״ם בפירושו על מסכת חולין, שזאת הכוונה של כל המצוות שיש לנו. אומר שם רמב״ם, אל תגיד שאתה עושה מצווה כיוון ש, למשל, מצווה גיד הנשה או עבר מן החי, זה בגלל שקדוש ברוך הוא ציווה את זה לנוח או ליעקב אבינו, אלא בגלל שהשם נתן את זה לעם ישראל בהר סיני. הוא קורא לעיקרון הזה העיקרון הגדול, עיקרון הגדול, כך הוא קורא לזה, כן? עיקר הגדול, כך הוא קורא. זאת אומרת, למה אתה עכשיו הוא מביא שם דוגמה, למשל, עושה ברית מילה, אז אומר שם רמב״ם, לא בגלל שאברהם אבינו מל את עצמו ובני ביתו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עושים מצוות ברית מילה, וזה אחת הטעויות שאנשים אומרים את זה בברית, אומר, אנחנו עושים ברית אברהם, או ברית יצחק, או ברית אברהם, אנחנו עושים את זה כיוון שאברהם אבינו מל את עצמו. אומר שם רמב״ם, זאת טעות. אל תגיד ככה. אנחנו מלאים את עצמנו בגלל שעם ישראל קיבל במעמד הר סיני למול את עצמם וזרם אחריהם כמו שמל אברהם. אבל סיבת של המצווה הזאת זה לא בגלל שזה עושה אותי רוחני יותר או קרוב יותר להשם, מה שנקרא, אלא זה מכליל אותי בכלל ישראל, ולכן אני עכשיו מקיים מצווה הזאת. ולכן כל המצוות, כל הברכות שאנחנו מברכים על המצוות, אנחנו אומרים אלוקי נו, מלך העולם. כן? זאת אומרת, זה מקשר, זאת אומרת, זה שתי כוונות. הרצון השם שנתן לעם ישראל, ואני חלק מעם ישראל, לכן אני עכשיו הולך למילואים, הולך, כן, נותן צדקה, או מניח תפילין, או לומד תורה. כי זה ביטוי של כלל. טוב, לסיום, אני רוצה רק להביא לכם דוגמה איך רב קוק מבטא את כל מה שעכשיו אנחנו דיברנו עד עכשיו, כן? הרב קוק מבטא את זה בשיר כזה. זאת אומרת, אני לא יכול לקרוא את זה אחרת. הוא לא התכוון לקטור את זה בתור שיר. הוא קורא את זה כמו... כמו, אבל זה ממש נשמע כמו שיר, בלי חרוזים, אבל הדבר הזה שהייתי קורא לזה שיר של חיה השמימית. מה אומרת חיה השמימית הזאת שנמצאת באמצע הרקיע? תראו איך רב קוק מתאר את החוויה הזאת לחיות את המדרגת החיה. מקור 6 אצלכם. שימו עליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר חיים שאני קשור בכולכם, ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי, שאתם, רק אתם, רק כולכם, כולכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם תוכן חיי. בכם אני חי, בכם. בחטיבה הכוללת של כולכם יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מבלעדיכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל ערך של שיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם. ואני זקוק להתקשר אל נשמותיכם כולכם. אני מוכרח לאהבה אתכם, אהבת אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות עם הגדולות שבכל תהלוכות חיי, הכל אוצרות הן באהבתכם, אהבת כלולותיכם. הכלל שכל הפרטים שלכם בו הווים וחיים. כל אחד מכם, כן, תנסו להרגיש את זה, הרב קוק עכשיו פונה לכל אחד מאיתנו, תראו איך אומר את זה, כל אחד מכם, כל נשמה בודדת, שמכלל כולכם הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים, המאיר לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הווייתכם אני חש את הכל. אני אוהב את הכל. על כנפי הרוח של חיבתכם אני מתנסה לאהבת אלוקים. כן? ראיתם איך הרב קוק אוהב אלוקים? דרך עם ישראל, כמו שרב ציוד אמר שם, בתוכך אני שוכן, אנחנו השכינה. על כנפי הרוח של חיבתכם אני מתנסה לאהבת אלוקים, והיא, אהבת אלוקים הזאת, מתחייבת לי, מתבררת אצלי, משתלהבת בלבבי, מצטחצחת ברעיוני. עמכם, עמי, אומתי, עמי, מקור חיי, עמכם אני מעופף למרחבי עולם. עם ניצחכם אני חי חיי נצח. עם פערכם אני מלא הוד ותפארת. עם ענותיכם אני מלא מכאובות. עם הצער שבנשמותיכם אני מלא מרירות. עם הדעה והתבונה שבקרבכם הנני מלא דעה ותבונה. אוצר חיים הוא לי כל קצף, כל חוק של מעמד רגליכם. ארצכם, ארץ תקוותיכם, קודש היא לי. שמיה, שמיה, לי מקור אחן, מקור פאר עולמים. קרמלה ושורנה, מקור התקווה, מקור הברכה, מקור שעון החיים. שייטה ושמירה, זה שני צמחים כאלה, קוצים, קוצנים כאלה. אותים לפניי הוד ויפת עד. עם דברים האלה ועם זה צריך להרגיש את עצמנו היום בפרברי עזה. נעצור כאן.